הולך להיות איזשהו שינוי בתקנות במיסוי, במס רכישה, וזה משהו שהוא סופר מעניין וצריך לדבר עליו, וצריך לראות איך אתם יכולים לנצל את זה עבורכם, איך אתם יכולים לחסוך כסף. ואם כבר דברים חדשים מתפתחים במיסוי, ואנחנו כבר הולכים לגעת בכל מיני דברים שקשורים לזה, אז כמובן שנדבר בכלל, נעשה קצת סדר בכל מה שקשור למס, למיסים שיש לנו בעסקאות נדל"ן.
הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
אז חברים, היום אנחנו הולכים לדבר איתכם על נושא של מיסוי. בשביעי לשביעי הולך להיות איזשהו שינוי בתקנות במיסוי, במס רכישה, וזה משהו שהוא סופר מעניין וצריך לדבר עליו, וצריך לראות איך אתם יכולים לנצל את זה עבורכם, איך אתם יכולים לחסוך כסף. ואם כבר דברים חדשים מתפתחים במיסוי, ואנחנו כבר הולכים לגעת בכל מיני דברים שקשורים לזה, אז כמובן שנדבר בכלל, נעשה קצת סדר בכל מה שקשור למס, למיסים שיש לנו בעסקאות נדל"ן. אני יודע שהנושא הזה נשמע משעמם, אני יודע שהנושא הזה לפעמים נשמע אפור, אבל אני מבטיח לכם שהלייב הזה הולך להיות סופר מעניין, עד כמה שניתן לקחת את הנושא הזה ולהפוך אותו להכי מעניין שיכול להיות. אז אני מבטיח שאתם תצאו פה עם טיפים ודברים פרקטיים, שאתם תוכלו לחסוך כסף, הרבה מאוד כסף, בכל מה שקשור למיסוי מקרקעין. אז בואו נתחיל. אני רוצה רגע שנדבר, אנחנו הולכים לפגוש שלושה סוגים של מיסוי. אני רוצה רגע לדבר על המיסוי הראשון שיש לנו, על המס שאנחנו פוגשים אותו בתחילת העסקה, מס רכישה. מה זה בכלל מס רכישה? ועוד מעט נדבר על השינויים שהולכים להיות החל מהשביעי לשביעי, וכמובן כל הטיפים שאני מבטיח לכם, כל זה יהיה בהמשך. אז מה זה בכלל מס רכישה? מס רכישה זה הוא מס שמשולם על מחיר הדירה. בעצם זה אחוז מסוים שנגזר מתוך מחיר הדירה שלנו, מתוך מחיר הרכישה. ובאופן כללי אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שכולם חייבים לשלם מס. בסדר? זאת ברירת המחדל, תמיד. במדינה שלנו אין מה לעשות, קשה מאוד להתפתח, והמדינה רוצה תמיד להשאיר את הכיס שלה וצריכה כסף, והמדינה אומרת, קודם כל תביאו לי מס. אז אחוז המס שנקבע היום, נכון להיום, והשינויים בחודשים האחרונים, כי לפני זה היה 8%, אחוז מס הרכישה שמדובר היום הוא 5%. עכשיו שימו לב, על מי המס הזה חל? אז כמו שאמרתי, בגדול מס הרכישה ובכלל מיסים חלים על כולם. בסדר? כולם חייבים לשלם מס. למעט, פטורים מסוימים. באה המדינה ומחליטה להחריג קבוצות מסוימות של אנשים במדינה, של אוכלוסייה מסוימת, ואומרת, מהאנשים האלה אני לא רוצה לקחת מס. אז מי הם אותם אנשים? האנשים האלה, בעצם המדינה באה ואומרת, אנחנו לא רוצים לפגוע בזוגות הצעירים, במשפחות, באנשים שזאת הדירה היחידה שלהם. כלומר, אם לא הפכתם את זה עכשיו לעסק, אתם לא עכשיו משקיעים, מה שנקרא, אז הדירה הזו, אז אתם לא תשלמו מס. אם אתם זאת הדירה היחידה שלכם, וזה לא משנה אם אתם גרים בה, או שאתם גרים בסחירות, ואת הדירה שלכם אתם מזכירים למישהו אחר, זה לא משנה. במידה וזאת הדירה היחידה שלכם, אתם תהיו זכאים מפטור. עד פה הגיוני, לא? בסך הכל המדינה באה ומתח לא רוצה עכשיו להיכנס לכיס לכל אדם במדינת ישראל, רוצה להיכנס לכיס רק למי שהוא, רק למי שיש לו בעל אמצעים, ומי שיש לו יותר מדירה אחת. אבל באה המדינה וגם אומרת, רגע, עצור, אז מה, עכשיו כל אחד יקנה דירה באיזה מחיר שהוא רוצה ולא ישלם לי מס? אז לא. באה המדינה והציבה מחיר מסוים שמבחינתה הוא המחיר ההגיוני, שעד אליו יהיה פטור, והמחיר הזה הוא 1,747,000. כלומר, אם אני קונה דירה, וזאת הדירה היחידה שלי, ואני קונה אותה עד 1,747,000, יש לי פטור מלא ממס רכישה, אני לא צריך לשלם. אם אני קונה דירה שהיא בין 1,747,000 ל-2,073,000, אני אכתוב לכם אחר כך בתגובות את המדרגות מס, וגם אתם יכולים לחפש את זה בגוגל, ואתם תראו את זה בקלות. על המדרגה הזאת בלבד, אתם תשלמו 3.5%. כלומר, על עד 1,700,000, עד כמעט 1,750,000, עד 1,747,000, יהיה לנו פטור מלא, ועל הדלטה, על היתרה, אנחנו נשלם 3.5%. לאחר מכן יש עוד מדרגה, בין 2,073,000, ל-5,348,000. על המדרגה הזאת בלבד, אנחנו נשלם מס של 5%. ואחר כך זה עולה ועולה ועולה, ובין 5,348,000 ל-17,800,000, יש מדרגה של 8%. וכל מה שמעל 17,800, 10%. כלומר, באה המדינה ואומרת, חבר'ה, מאותם אנשים עשירים, מאלה שיש להם כסף, מאלה שיש להם בתים יקרים, מהם אני רוצה כסף, אין לי בעיה לקחת. מאותם זוגות צעירים שהולכים לקנות את הדירת שלושה חדרים, ארבעה חדרים שלהם, גרים בפריפריה, גרים במרכז, לא השתגעו, קנו דירות עד שווי של 1,747,000, מהם אני לא רוצה כסף, ומקבלים תור מלא, עוד פעם, כל זאת הדירה היחידה שלהם. עכשיו, למה החוק הזה הוא קצת לא הגיוני, כן? נניח ואני עכשיו מחזיק בדירה אחת, קניתי דירה אחת ב-1,700,000, אני נהניתי מפטור. אבל אם אני קונה עכשיו שתי דירות שכל דירה עולה 400,000, מה קורה אז? אז אני צריך לשלם מס. על הדירה הראשונה שאני אקנה אני אהיה פטור, על הדירה השנייה שאני אקנה אני אצטרך לשלם מס. ופה זה החוסר היגיון שיש בחוק לצערי, כי אני מחזיק בסופו של דבר בדירות בשווי של 800,000 שקלים, ואותו אדם שקנה ב-1,700,000 נהנה מפטור, ואני על הדירות של סך הכל של 800,000 משלם מס על חצי מהם, על הדירה אחת בעצם. ולכן יש פה חוק שהוא הגיוני מצד אחד, אבל יש לו גם צדדים שהם פחות הגיוניים בעיניי, לצד השני. מה שכן, בואו נדבר רגע על התקנה שחוזרת אלינו בשביעי לשביעי. באה המדינה ואומרת כזה דבר, רב'ה, אתם זוג צעיר, שנקרא משפרי דיור, שרוצים עכשיו לקחת את הבית שיש לכם היום בבעלותכם, ואתם רוצים להשתדרג, אתם רוצים לעבור לדירת שלושה חדרים, לעבור לדירת ארבעה חדרים, המשפחה גדלה, התרחבתם, באה המדינה ואומרת כזה דבר, אתם יכולים בינתיים לקנות את הדירה החדשה, ואל תשלמו עליה מס, בתנאי שאתם תמכרו את הדירה הראשונה. כלומר, באה המדינה ואומרת כזה דבר, כל עוד בסופו של דבר אתם נשארים עם דירה אחת, אין לי בעיה. אין לי בעיה, אל תשלמו לי מס. עוד פעם, עד המדרגות שדיברתי מקודם. במידה ואתם משאירים את הדירה, משאירים שתי דירות, תשלמו לי מס. לחלון זמן הזה, שבעצם מהרגע שאני בא, שיש לי בעצם, רגע, אני עוד פעם אעשה סדר. עכשיו יש לי דירה, בסדר? ואני עכשיו קונה דירה נוספת, בסדר? בגדול אני אמור לשלם עליה מס. באה המדינה ואומרת, אם אני מוכר את הדירה הראשונה, אני יכול להיות עדיין פטור מהמס על הדירה השנייה. ולכן, המדינה באה והציבה חלון של שנה וחצי, שיש לי מהרגע שקניתי את הדירה השנייה, עד לרגע שאני צריך למכור את הדירה הראשונה כדי ליהנות מהפטור. במידה ועברה השנה וחצי האלה, אני אצטרך לשלם מס. כלומר, יש לנו חלון של שנה וחצי, שבהם אנחנו יכולים להיות בשתי דירות, וליהנות מפטור ממס. בסדר? כלומר, ליהנות מדירה אחת, שהיום היא בבעלותנו, ליהנות מהדירה השנייה, אני יכול להזכיר אותה, אני יכול הכל, ואני חייב למכור אותה בתוך שנה וחצי. בסדר? מה יפה בחוק הבא בשינוי? שהתקנה חוזרת בשביעי לשביעי, להיות שנתיים, לא שנה וחצי. החלון זמן הזה שיש לי בין הדירה הראשונה לדירה השנייה, הוא כבר הפך להיות שנתיים, החלון התרחב. ומה זה אומר מבחינתכם? זה אומר שאתם יכולים לנהוג כמנהג בעלים, בדירה שלכם, בבעלותכם, הכל, שתי דירות בבעלותכם, אתם יכולים ליהנות מהם ולא לשלם, לא לשלם מס רכישה בכלל, ידר? בתנאי שאתם מוכרים את הראשונה בזמן, תוך שנתיים. זה אומר שאתם יכולים כל הזמן, להיות עם שתי דירות במקביל, ולא לשלם עליהם מס, לא לשלם עליהם מס רכישה. רק מה התנאי? כל הזמן למכור את הראשונה בזמן. עכשיו שימו לב. נניח עכשיו אני מחזיק בונח בכוונה על ערים שונות, כדי שאני אצליח להעביר את הנקודה בצורה הטובה ביותר. נניח ועכשיו יש לי דירה בירושלים, בסדר? היא הראשונה, הדירה היחידה בבעלותי, ועכשיו אני קונה דירה בחיפה. אני מצעיר שאת הדירה, בזמן שאני קונה את הדירה בחיפה, אני מצעיר שאת הדירה בירושלים, אני הולך למכור בשנתיים הקרובות. שנתיים עכשיו אני יכול ליהנות משתי דירות, ולא לשלם מס. הכל טוב. אחרי, לקראת השנתיים, יותר נכון, אני צריך עכשיו למכור את הדירה, את הדירה שלי בירושלים. אני לא יכול למכור את הדירה בחיפה וליהנות, אני חייב למכור את הדירה הראשונה בזמן. מוכר את הדירה בירושלים. מכרתי את הדירה בירושלים, נשארתי עכשיו עם הדירה בחיפה בלבד. יש לי כסף. מה אני עושה עם הכסף? קונה עוד דירה. איפה אני קונה את הדירה? ברמת גן. בסדר? עכשיו יש לי דירה בחיפה, דירה ברמת גן. עוד פעם, מחזיק אותם שנתיים, שתי דירות, בו זמנית, אחת בחיפה, אחת ברמת גן, נהנה מסחירויות, נהנה מיצועות, מגדיל את הרווחים שלי, מגדיל את העון העצמי. מה אני עושה לקראת סוף השנתיים? מוכר את הדירה בחיפה. נשאר עם דירה ברמת גן, מה אני עושה איתה עכשיו עם הכסף שיש לי? או לדירה נוספת, בעיר אחרת, וככה הבנת את המשחק. אתם יכולים להיות כל הזמן עם שתי דירות במקביל, ולא לשלם מס רכישה. זה היה הטיפ הראשון להיום, ומשהו מגניב ככה לגבי השינויים שחלים החל מהשביעי לשביעי. בנוסף, יש עוד משהו בחוק שהוא מאוד מעניין לעניין מס רכישה, שלא צריך לשלם מס רכישה על כל מה שקשור לכל חלק שהוא עד שליש דירה. כלומר, אם יש לי שליש דירה במטה, כלומר חלק קטן יותר, אני לא צריך לשלם עליו מס רכישה, בתנאי שאין לי דירה אחרת. כלומר, אני יכול להיות כל הזמן, נניח אנחנו שלושה חברים, שלושה אחים, ארבעה שותפים, לא משנה מה, אני יכול להיות כל הזמן עם שליש דירה, שליש דירה, שליש דירה, שליש דירה, ככה הרבה הרבה הרבה, ולא לשלם מס רכישה. ולכן מבחינה אסטרטגית, אם אתם שותפים, אם אתם חברים, אתם יכולים ללכת לעשות אחים, יכולים ללכת לעשות קנייה ככה יפה של כמה דירות, ולא לשלם עליהם פטור מס רכישה, שוב, בתנאי שאין לכם כבר דירה אחרת בבעלותכם. ברגע שיש לכם דירה אחרת בבעלותכם, אתם כבר בדירה ושליש, דירה ויותר מזה, ואתם כן תשלמו על כל אחד מהשלישים את המס רכישה. אין חובה לקנות את אותם דירות שאמרתי, לא בשלישים ולא בעניין הזה של השנתיים, בערים שונות. הערים שונות היה רק לצורך הדוגמה, כדי שנבהיר, למחיש את זה בצורה הקלה והטובה ביותר. אתם יכולים לקנות איפה שאתם רוצים, אתם יכולים לקנות דירה באותו עיר, זה לא משנה. הדבר הזה לא תקף לזוגות צעירים, הוא תקף לאנשים בכל הגילאים, לכולם, ופשוט רק צריך לדעת לשחק עם זה נכון. בואו נמשיך הלאה למס השני שאנחנו פוגשים אותו, וזה המס שבח. בסוף העסקה אנחנו פוגשים אותו, כלומר אנחנו קנינו דירה, החזקנו אותה, נהננו, אחרי מספר שנים אנחנו עכשיו רוצים למכור את הדירה הזאת. באה המדינה ואומרת, שלום, אני השותפה שלכם לרווחים, תביאו לי בבקשה 25% מהרווחים. מהרווחים, שימו לב, לא משווי הבית, מהרווח, מהפער שהיה לנו בגדול בין הקנייה למחירה. אממה, באה המדינה ואמרה, רגע, זה לא באמת רווח, כי אם הלכי הוצאות, שיפצתי, עניינים עלי הוצאות, זה לא נחשב כרווח, אין בעיה, באה המדינה ואומרת, תקזז את ההוצאות שיש לך, על הדלטה שנשארה, על הרווח שנשאר, אני רוצה 25% מס. מי חייב במס הזה? אז בגדול, עוד פעם אנחנו הולכים לברירת המחדל, כולם חייבים במס, כולם צריכים לשלם מס, למעט חריג. ועל החריג הזה צריכים להתקיים שני תנאים, בסדר? אחד, תנאי ראשון, שהדירה הזאת הייתה הדירה היחידה שלכם במשך שנה וחצי. החזקתם את הדירה הזאת, רגע, זה בעצם שני תנאים. אחד, זה שזאת הדירה היחידה שלכם, שתיים, זה שהחזקתם אותה במשך שנה וחצי. כלומר, כדי ליהנות מפטור מלא ממס שבח, אתם לא צריכים לשלם כלום למדינה, שקל אחד בלבד, אתם לא צריכים לשלם כלום, אתם לא צריכים. אתם צריכים שיתקיימו שני תנאים, אחד, שזאת הדירה היחידה שלכם, שתיים, שהדירה הזאת הייתה בבעלותכם לבד כדירה יחידה במשך שנה וחצי. במידה ושני התנאים האלה, שני תנאים מצטברים, מתקיימים, קיבלתם פטור. במידה ומשהו מהתנאים האלה לא יתקיים, לא קיבלתם פטור, ואתם תצטרכו לשלם 25% על הרווחים. אמרנו שהרווחים האלה זה בעצם הפער בין הקנייה למחירה, בניכוי הוצאות. איזה הוצאות? עכשיו השאלה שאתם הייתם אומרים לשאול אותי. איזה הוצאות מוכרות לעניין מס שבח ואיזה לא, האם כל הוצאה מוכרת, האם עכשיו נסעתי בדלק לנסיעה לבאר שבע, מוכר לי כהוצאה? אז בגדול מס שבח בא ואומר כזה דבר, כל ההוצאות שהיו רלוונטיות עבור רכישת הבית, כלומר, או מכירתו, כלומר, עורך דין, מתווך, אין בעיה מוכר כהוצאות. הם הגבילו את זה, כדי שלא יהיה סיטואציה שהם בהם אנשים עכשיו נותנים פה חשבוניות מטורפות של תיווך או דברים כאלה, הם הגבילו את זה, ל-2% פלוס מע"מ בתיווך, ובעורכי דין בדרך כלל כל עוד זה סכום סביר, אין שם הגבלה, אבל מה שנהוג זה 0.5%, והוצאות נוספות שמכירים, זה כל מה שקשור בשדרוג הדירה, שיפוץ שעשיתי, החלפתי אינסטלציה, חשמל, תיקונים שהיו בדירה, כל הדברים האלה, כל החשבוניות האלה, מוכרות להוצאות. בנוסף, כל מה שמחובר קבע לדירה, מה זה אומר? זה אומר שאני לא עכשיו יכול לעקור ולהוציא את זה, כלומר השולחן הזה לא יהיה מוגדר כהוצאה מוכרת לעניין מס שבח. אבל מזגן שתליתי על הקיר והוא נשאר שם, מוכר. מנורות, ההוצאה מוכרת. שטיח מקיר לקיר, מוכר. שטיח לא מקיר לקיר, לא מוכר. היגיון. מה שנשאר בדירה, הקבע, ואי אפשר עכשיו לעקור אותו ולהוציא, מוכר לעניין מס שבח. כל מה שהוא ריהוט ודברים שאנחנו יכולים להוציא מהדירה ולקחת אותם איתנו, לא מוכר לעניין מס שבח. ולכן, פה אני נותן לכם טיפ סופר חשוב, שימו לב. כל אלה שמוכרים דירות עם ריהוט בפנים, שימו לב, זה יכול להיות דירות של משקיעים, יכול להיות הבית הפרטי שלכם שהחלטתם למכור אותו, לא יודע מה. מכרתם אותו עם ריהוט, תפרידו, במחיר שאתם סוגרים עם הקונה, תפרידו, תעשו הפרדה בין שווי הבית לשווי הריהוט. תמכרו את הריהוט בנפרד, ותמכרו כביכול את הבית בנפרד. בסדר? למה אני אומר? כי הם כן קשורים אחד בשני, אבל אנחנו עושים כאילו שני חוזים, יהיה נספח להסכם המחיר. ואז בסיטואציה כזאת, בואו ניתן רגע דוגמה, נניח קניתי דירה ב-400,000 שקלים, בסדר? ואני מוכר אותה עכשיו ב-500,000 שקלים. בגדול, אני אמור לשלם מס 25,000. אבל, נניח והיה לי הוצאות של שיפוץ ועורך דין ומתווך ודברים בגובה 50,000 שקל, כלומר ההוצאות שלי עם 450,000 שקל, אני צריך לשלם מס של 25% על 50, כלומר 12.5, זה המס שאני צריך לשלם. עכשיו, במידה ואת אותה דירה ב-500, נניח עכשיו לא הייתי מוכר ב-500, אלא הייתי מוכר ב-450, ואת הריהוט שיש בדירה הייתי מוכר ב-50,000 שקל. בסדר? אז ההוצאות שהיו לנו, השיפוץ והעורך דין וכל הדברים, אמרנו 450, המחירה של הבית היא 450, ועוד 50,000 שקל הם ריהוט. ובסיטואציה כזאת אני לא משלם מס בכלל. וזה חיסכון אדיר. זה לא חייב להיות 50, אגב, זה יכול סתם, אפילו ריהוט פחות, 20,000 שקל ריהוט, 30,000 שקל ריהוט, בסדר? ואז אתם תשלמו אותם 25% רק על הפער, על אותם 20 או 30,000 שקל שנשארו. קיזזתם לעצמכם עוד כמה אלפי שקלים במס שבח, זה יכול להיות הרבה מאוד כסף בדירות גדולות עם הרבה מאוד ריהוט, זה חיסכון אדיר ומטורף. תעשו את המספח הזה. המס האחרון שאנחנו פוגשים אותו, זה המס שקשור לסחירות, בסדר? אנשים חושבים שאם עכשיו אנחנו הולכים, קונים דירות וזה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, להפקיד שקים באפליקציה והחשבון בנק שלי שם מתנפח. באה המדינה ואומרת, רגע, עצרו, בואו תשלמו לי פה גם איזשהו מס מסוים. אבל, באה המדינה ונותנת פטור עד לגובה 5,070. כלומר, כל עוד הסחירות שלי עד אזור ה-5,000 שקל, פטור מלא, עד שלם לי כלום, הכל טוב. באה המדינה ואומרת, לא רוצה ממך כסף. במידה שכר הדירה שאנחנו מקבלים, וזה לא משנה אם זה מדירה אחת או מכמה דירות, אם אנחנו מקבלים יותר מ-5,070, אנחנו צריכים לשלם מס. בסדר? ואז עכשיו פה יש לנו כמה אפשרויות בחירה. אפשרות בחירה, ואני אחד אתכם על השתיים הנפוצות ביותר, כי זה בדרך כלל מה שקורה. אפשרות בחירה הראשונה היא 10% מכלל ההכנסות שיש לי. כלומר, נניח ויש לי עכשיו הכנסות מכמה דירות, או מדירה אחת, אני אומר, בגובה 7,000 שקל, אני יכול להגיד אני משלם מס 10% קבוע, משלם מס 700 שקל, וזה נגמר הסיפור. החיסרון במסלול הזה, זה שבמסלול הזה אנחנו לא יכולים להכיר בהוצאות שהיו לנו. היה לי תיקונים, היה לי בעיה, היה לי זה, אי אפשר להכיר. אי אפשר להכיר בהוצאות. האפשרות השנייה, היא כן להכיר בהוצאות, כלומר, בא המדינה ואומרת, אין בעיה, תגיש לי את כל ההוצאות שהיו לך, תיקונים שהיו לך באותה שנה, שדרוגים שעשית לנכס באותה שנה, אין לי בעיה, אני מקבלת לך את הכל, אבל, אנחנו לוקחים בעצם את ההכנסות מהסחירות שהייתה, בכיזוז אותם הוצאות שיוקרו כשדרוג לדירה שהיה לנו באותה השנה, ואת מה שנשאר הרווח, אנחנו נכניס לך למדרגות המס. כלומר, כל אחד לפי מדרגות המס ולפי המשכורת שלו, האישית. יש אנשים שיושבים בבית עם מדרגות מס מאוד גבוהות, שאפילו יכולים להגיע לכמעט 50%, וזה מטורף לשלם על הסחירות כל כך הרבה כסף מס. ולכן יעדיפו את המדרגה הראשונה של 10%. מנגד, יבואו אנשים שיש להם הכנסה מאוד מאוד נמוכה, ויגידו, הכל בסדר, אני מעדיף להכניס את זה למדרגות המס, היה לי הרבה הוצאות השנה, שיפצתי הכל, ויעדיפו את המדרגה הזאת. מה שיתרון, שהוא מאוד מאוד טוב, זה שאפשר בכל שנה להחליף את התכנון. כלומר, אם יש לי בשנה מסוימת, אני יודע על הוצאות שהולכות להיות לי בנכס, כי שדרקתי, כי שיפצתי, כי אני עכשיו מסדר את הדירה, אני יכול להגיד באותה שנה, אני רוצה את מדרגות המס. בסדר, ואז הסחירות אפילו יכולה להגיע למצב שהיא כאילו מופסדת או מורווחת במעט מאוד, ואז המדרגות המס שלנו לא אכפת לנו, והמס שאנחנו משלמים, הוא יהיה עדיין מאוד מאוד נמוך. זה לבחירתכם, כל הזמן, בדרך כלל מה שנהוג, מה שמקובל, זה עד 10%, וכל מה שמעבר, ומדרגות המס בדרך כלל זה משהו שהוא פחות מקובל, שוב, עוד פעם, למעט מקרים שבהם יש לכם הרבה מאוד שדרוגים שעשיתם באותה שנה, ואז זה כן כבר יותר חכם לעשות את התכנון מס הזה בצורה כזאת. שימו לב, לכל אותם אנשים שהם רוצים לקנות הרבה מאוד דירות, יצא לאחרונה פסק דין שעושה קצת סדר, סדר בכמה דירות מוגדר, כמה מותר לי לקנות כאדם פרטי בכלל דירות, ועדיין להתייחס מבחינת מיסוי כאדם פרטי, בסדר? כל השיעור הזה שאני מעביר לכם עכשיו, כל הערב הזה, הוא מדבר על מיסוי לאנשים פרטיים בלבד, לא לעסקים. בסדר? לא לחברות שרוצות לקנות נדלן, לא למשקיעים גדולים שעכשיו קונים הרבה מאוד דירות, אלא מדובר על אנשים פרטיים, על האנשים שעושים את הדירה 2-3 שלהם להשקעות. ופסק דין בירן זה פסק דין ש... עושה סדר בכל מה שקשור למי מוגדר כפרטי ומי מוגדר כעסקי, ובעצם בא בית משפט וקובע כזה דבר, עד 5 דירות, אף אחד, לא מס הכנסה ולא מיסוי מקרקעין, יכולים להגדיר אותנו כעסק, בסדר? רק אנחנו, אם נרצה, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו כעסק, אבל ברירת המחדל היא שעדיף לנו להיות כפרטיים. לכן עד 5 דירות, אתם תוגדרו כפרטיים, תוכלו לעשות את המיסוי כאנשים פרטיים, הכל טוב. בין 5 דירות, בין 5 בתים, או 5 דירות, לא משנה, 5 נכסים, ל-10 נכסים, זה, יש מבחנים מסוימים בפסיקה, וזה כבר נתון להחלטת בית משפט, במידה והלכו איתכם לבית משפט, במידה ומיסוי מקרקעין איתכם לבית משפט, או מס הכנסה יותר נכון. מכל מה שמעבר ל-10, כלומר, כל מי שיש לו יותר מ-10 נכסים, מוגדר אוטומטית כעסק. ולכן, אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, ורוצים לקנות הרבה מאוד דירות זולות, צריכים לחשוב ולעשות תכנון מס נכון. יכול להיות שלא שווה להם להחזיק הרבה מאוד דירות זולות, אלא יותר שווה להם להחזיק מעט דירות יקרות יותר, כדי לא להיות ממוסים כעסק, ולהיות ממוסים כפרטיים. אז זה קצת עוד איזושהי נקודה למחשבה בנושא הזה. תולים פה ככה, האם יש מיסוי סחירות גם על דירה יחידה? כן, זאת יכולה להיות דירה יחידה שלכם, שכל עוד שכר הדירה שלו הוא מעל 5,070, אין בעיה. אם שכר הדירה הוא עד 5,070, אין בעיה, יש לכם פטור. אם שכר הדירה הוא מעל 5,070, אתם תצטרכו לשלם מס. וזה לא משנה אם זו דירה היחידה שלכם, או יש לכם כמה דירות. זה לגבי עניין המיסוי. זהו חברים, בואו נעשה רגע סדר למה שהיה לנו. דיברנו על מס רכישה בגדול. 5% מס, למס רכישה לכולם, למעט אם זאת הדירה היחידה שלכם, ודיברנו על התקנה שנכנסת בשביעי לשביעי, ששינתה את זמן הצינון משנה וחצי לשנתיים, כלומר, גם אם יש לכם דירה עכשיו בבעלותכם, אתם רוצים לקנות דירה נוספת, אין לי בעיה, אתם יכולים להצעיר שאתם מוכרים את הדירה הראשונה, ועדיין ליהנות מפטור ממס רכישה, ובתנאי שמכרתם אותה דירה הראשונה, תוך שנתיים. שימו לב, לכל האנשים שיקנו עד השביעי לשביעי, רק אם הדירה השנייה שלכם היא נקנית אחרי השביעי לשביעי, רק אז אתם תוכלו ליהנות מהדבר הזה. בסדר? אם אתם עכשיו עושים עסקאות, אתם לא תוכלו ליהנות, אתם עדיין בתוך השנה וחצי, התקנה נכנסת רק בשביעי לשביעי. אם יש פה אנשים שבימים הקרובים אמורים לקנות את הדירה השנייה שלהם, תתאפקו, תדחו את זה לאחרי השביעי לשביעי, ורק אז תקנו את הדירה הזאת. זה לגבי מס רכישה, לגבי מס שבח. דיברנו על זה, כולם צריכים לשלם 25% מס שבח, למעט אנשים שזאת הדירה היחידה שלהם, והם החזיקו את הדירה הזאת שנה וחצי. במידה ושני התנאים המצטברים האלה מתקיימים, אתם זכאים לפטור ממס שבח. נתנו לכם את הטיפ על פיצול של בין מחיר הדירה לבין הריהוט, במידה ואתם מוכרים ריהוט. דיברנו על המס שיש לנו על שכירויות, עד אזור 5,000 שקל אתם פטורים. מעבר לזה, יש לכם שתי אפשרויות, או 10%, או מדרגות מס, מה שאתם רוצים, ב-10% אתם לא יכולים לקזז הוצאות, במדרגות מס אתם כן יכולים לקזז הוצאות. זהו חברים, אם יש עוד שאלות או משהו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לשאול אותנו, ואנחנו נענה לכם בשמחה.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנטס. להתראות בפרק הבא.